الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום רביעי, י' בשבט תפשין פי ג', מסכת נזיר, דף ט', הדף הפותח את הפרק השני במסכת נזיר, פרק ששמו הרייני נזיר. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת 1000 ש"ה, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי מאיר בן רבי יצחק הצנל בוגן, בעל שוט מערם פדבה. ובשנת תקוף למדזיין עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי שלום בן רבי יצחק מזרחי, די ידיע שרעבי הרשש. ובשנת תקוף רעין ג' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי שלמה בן רבי אברהם פלם, המגיד מלוצק. ובשנת תפשין יוד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף יצחק בן רבי שלמה דובר שניאורסון, האדמור אריאץ מחבד. ובשנת תפשין יוד ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק אייזיק בן רבי יוסף חיים שר, ראש ישיבת סלבודקה, ובעל לקט שיחות מוסר. בשנת תפשין יוד ת' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רחמים חי חויטה בן רבי חנינה הכהן, רבת ג'רבה ומושב ברכיה, בעל מנחת כהן ושמחת כהן ועוד. ובשנת תשמ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף צבי בן רבי יעקב יהודה סלנט, בעל באר יוסף על התורה. ובשנת תשע"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם דוד בן רבי שלמה צבי עתיק, ראש ישיבת באר שלמה. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר ותהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. הנה סדר שעתנו היפה, השעה של תלמוד תורה שכנגד כולם. פותחים עם תפילת בית המדרש, לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף ח' במסכת נזיר, ואז נגיע בסייעת הדשמיא הגדולה לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי י' בשבט תשפ"ג ג', תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת נזיר. נחתום את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר נלמד בדפינו היומי, ולאחר מכן המשנה היומית במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה. לכבוד הפרק החדש, הפרק השני במסכת נזיר, נחדש ימינו כקדם, וכל יום בסייעת הדשמיא נפתח עם פתיח מוזיקלי לפני המשנה היומית. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. פותחים ממאמר מתוך הספר מאורות הדף היומי. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף ח' במסכת נזיר, הדף החותם את הפרק הראשון במסכת נזיר. בכל שפה יכול אדם לקבל על עצמו נזירות, על פי זה מבאר את המשנה שאומר הרייני נזיר פונטיגון, קיבל על עצמו 5 נזירויות 150 ימים, שכן פונטיגון הוא 5 בלשון יוונית. כך מסביר רש"י. בסמיכות להלכה זו של נזיר פונטיגון, מוסיפה הגמרא את דיני בית פונטיגון, שהוא בית בעל 5 צלעות, שכבר בימי חז"ל היו רגילים לבנות בתים כאלו לכנותם פונטיגון. גם בניין הפנטגון, הפנטיגון בארצות הברית, הוא בעל 5 צלעות ומכאן שמו. ומבאר את הברייתא שבתים אלו אינם מתאמים בנגעי בתים, מאחר ובפסוקי התורה נרמז שדווקא בית בעל 4 קירות הוא הנטמע בנגעים. והמשנה במסכת נגעים פרק י' ב' משנה א' מונה את כל הבתים שאינם נטמעים כשמופיע בהם נגע, אבל נמנעתי מלהזכיר את הבית המחומש המצוין בסוגייתנו. על נקודה זו עומד המהר"ן מרוטנבורג בפירושו על מסכת נגעים, ומקשה מדוע אומנם לא מונה המשנה את הבית הזה. מכוח שאלה זו מבאר המהר"ן מרוטנבורג שהמשנה במסכת נגעים והברייתא בסוגייתנו נחלקו במחלוקת התנאים במסכת מנחות בדף מ"ג עמוד ב' לגבי בגד בעל חמש כנפות, האם חייב בציצית. רבי שמעון סובר שלמרות שאמרה תורה גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, מכל מקום אין כוונת התורה לבגד בעל ארבע כנפות בלבד, אלא לכל בגד שיש בו ארבע כנפות ויותר חייב בציצית, ולא בא כתוב אלא למעט בגד בעל שלוש כנפות, וודאי שבגד בעל חמש כנפות חייב בציצית, שרי בכלל חמש ארבע. אבל חכמים חולקים וסוברים כפשטות דברי הפסוק שיש להטיל גדילים בבגד בעל ארבע כנפות בלבד. על פי זה מבאר המהר"ן מרוטנבורג שבעוד שהתנא בגמרתנו אינו סובר שבכלל חמש ארבע, ועל כן אומרת הברייתא שבית מחומה שאינו מתמש, הרי התורה מונה ארבעה קירות בלבד. אבל התנא במסכת נגעים סובר שגם בית מחומש מתמה בנגעים, שהרי בכלל חמש ארבע, אבל כן לא מנה אותו עם הבתים שאינם נטמעים. להלכה נפסק שבכלל חמש ארבע, ועל כן כתב השולחן ערוך באור החיים סימן י' סעיף א', שגם בגד בעל חמש כנפות או יותר חייב בציצית. אלא שהוסיף המשנה ברורה בסעיף קטן ג', שמאחר ויש חולקים לכתחילה אין לעשות בגד בעל חמש כנפות. הפרקים הרבניים ומעילי חורף אינם בעלי ארבע כנפות, שכן חלוקים הם מאחוריהם, ונוצרים על ידי כך ארבע כנפות, שתיים בשתי פינות הבגד מלפנים, ושתיים נוספות בשתי הפינות הנוצרות מחמת השסע שמאחור, שבמידה והוא ארוך יש להטיל בו ציצית. כאמור במשנה ברורה באותו סימן בסעיף קטן למדוו. אחד מחייתי תל אביב שידע על הבעיה הזו פנה לרבו בשאלה האם יועיל שיחתוך את פינת הכנף האחורית של הפרק כדי לפתור אותו מציצית, ורבו ענה לו כי על פי הדברים הנזכרים אין די בכך שיחתוך את הכנף, שהרי על ידי חיתוכו נהפך הבגד לבעל חמש כנפות, ובגד מחומש חייב אף הוא בציצית כנזכר. על כן יעץ הרב לחיית כי הפתרון הוא שיחתוך את אחת הפינות בצורה מעוגלת, ובכך יוצא הבגד מחשש חיוב ציצית. אלה הם הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי, והנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף ח' במסכת נזיר. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות פעם נוספת, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לדעת רבי, מה ההבדל בדין בין האומר הריני נזיר כשיער ראשי, לאומר הרי עליי נזירות כשיער ראשי? והתשובה, שהאומר הריני נזיר כשיער ראשי נעשה נזיר לעולם ואינו יכול לגלח, והאומר הרי עליי נזירות כשיער ראשי נעשה נזיר עולם ויכול לגלח כל 30 יום. שאלה שנייה, האומר הריני נזיר כמלוא הקופה ואמר סתם נזרתי, מדוע רואים את הקופה כאילו היא מלאה חרדל ולא כאילו היא מלאה קישויים? והתשובה, שסברו כרבי שמעון שאדם מכניס את עצמו לדבר שספקו חמור מוודאי, וכאן מודה גם רבי יהודה שכיוון שוודאי קיבל נזירות. שאלה שלישית, מה הפירוש כמניין אל קיטי קיץ? והתשובה, למפרש כמניין השבילים שעושים לו קטי התאנים, ולתוספות כמניין הטילים שעושים כשמייבשים את התאנים. שאלה רביעית, באיזה דין מודה רבי יהודה לרבי ובאיזה דין חולק עליו? והתשובה, רבי יהודה מודה לרבי שהתולה נדרו בדברים נפרדים מקבל נזירות אחת ארוכה וחולק עליו, כשאומר מניין הוא מקבל נזירויות נפרדות. שאלה חמישית, מה דינו של האומר הריני נזיר כל ימי חיי, ומה דינו של האומר הריני נזיר אפילו אלף שנים? והתשובה, האומר כל ימי חיי נעשה נזיר עולם ויכול לגלח כשמחביץ שערו, והאומר אפילו אלף שנים נעשה נזיר לעולם ואינו מגלח שערו. והשאלה האחרונה על דף חטא הייתה, כמה קירות צריך שיהיו לבית בכדי שיהיה בו דין של תומת נגעים, ומיכן לומדים זאת? והתשובה, דלת קירות, ולומדים זאת מכך שנאמר פעמיים קירות במקום שיאמר קיר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ח', הדף שחתם את הפרק הראשון במסכת נזיר, פרק ששמו כל כינויי נזירות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' בשבט תשפ"ג, קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת נזיר, הדף הפותח את הפרק השני במסכת נזיר, פרק ששמו הרי ניני נזיר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת נזיר בשורה הראשונה בדף ט' עמוד א', משנה הפותחת במילים, הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, בית שמאי אומרים נזיר, ובית הלל אומרים אינו נזיר. מן המשנה הזו הפותחת הפרק השני במסכת נזיר, בדף ט' עמוד א', כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק השני במסכת נזיר, ממשיך לדון בלשונות שונים של קבלת נזירות, משנה זו דנה בנודר בלשון נזירות, מדברים שאינם בכלל איסורי נזירות. אומרת המשנה הראשונה בפרק השני במסכת נזיר בדף ט' עמוד א', האומר הריני נזיר, מן הגרגורות תאנים יבישות ומן הדבילה, תאנים דרוסות וכבושות בכלי, כלומר שפירש בדבריו שמקבל על עצמו נזירות מתאנים, שאין נזיר אסור בהם, ולא פירש שמקבל על עצמו נזירות מיין, בית שמאי אומרים הרי זה נזיר ונאסר בכל דבר שנזיר אסור בו. והגמרא תבאר את הטעם, ובית הלל אומרים אינו נזיר, לא חל עליו נזירות שאין נזירות מתאנים. ואין זה דומה לאומר הריני נזיר שנכללים בדבריו כל דיני הנזירות, כי כאן פירש בדבריו שרצונו לקבל עליו רק נזירות מגרגורות ודבילה, ואי אפשר לכלול בדבריו את כל דיני הנזירות. ואף בגרגורות ודבילה אינו נאסר. כך תוספות בדיבור המתחיל, ובית הלל, והטעם משום שלא נדר כדרך הנודרים בלשון נדר אלא בלשון נזירות. מביאה המשנה דעה אחרת בשיטת בית שמאי. אמר רב יהודה, אף כשאמרו בית שמאי שבדיבורו חל עליו איסור, לא אמרו כן לגבי איסור נזירות, אלא לגבי איסור נדר שחל על התאנים. ובאומר הנודר, הרי הן עליי קורבן, שאחר שאמר הריני נזיר מהגרגורות והדבילה, ביאר לנו שכוונתו הייתה שיאסרו התאנים עליו כקורבן ויפרוש מהם. ובאופן זה חל נדרו ונאסר בגרגורות ודבילה. אבל אף לבית שמאי לא חל עליו נזירות שלא הייתה כוונתו כלל לקבל על עצמו נזירות. ואף שהזכיר לשון נזיר יכול לפרש את דבריו שכוונתו לאיסור נדר, כיוון שנזיר הוא לשון הפרשה. וכשאמר הריני נזיר מן הגרגורות, כאילו אמר הריני פרוש מן הגרגורות. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רב יהודה. וכך הוא בתרגום אונקלוס על הפסוק בספר בראשית, פרק ממתת פסוק חבב, נזיר אחד, שתרגומו פרישה דאחויה, נבדל מאחיו. וכמו שכתוב בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ב', וינזרו מקודשי בני ישראל, שהכהנים יפרשו מהקודשים בימי תומתם. שואלים התוספות במסכת מנחות בדף קג עמוד א', בדיבור המתחיל המני, שאף אם אומר שהתכוון לנדר, למה לאסור בתאנים? הרי הם דברים שבלב ואינם דברים. תרצים התוספות שכיוון שמה שרוצי בפיו, שהרי הוא נזיר מן הגרגורות והדבילה, אי אפשר לפרש את דבריו על נזירות שהרי אין נזירות מגרגורות, בהכרח שמשמעות דבריו לנדר, אם כן כוונת ליבו אינה שונה ממה שמוציא בפיו, ובאופן זה גם דברים שבלב הם דברים. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני במסכת נזיר, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, בית שמאי אומרים הרי זה נזיר, מקשה הגמרא והמאי, מדוע לדעת בית שמאי חלה עליו נזירות? והרי מכל אשר יעשה מגפן היין, אמר רחמנה, אמרה התורה בספר במדבר פרק ו' פסוק ד', הרי שנזירות היא פרישה מהנעשה מגפן היין ולא מגרגורות ודבילה, ואם כן מדוע חלה נזירות על האומר הריני נזיר מגרגורות ודבילה? תרץ את הגמרא בית שמאי סברי לה, בית שמאי סוברים כי רבי מאיר, דאמר במסכת ערכין בדף ה' עמוד א', אין אדם מוציא דבריו לבטלה, אין דרכו של אדם לומר דברים בתהילים, ולכן המקבל על עצמו איזה דבר בלשון שאין לה משמעות, אנחנו מפרשים את כוונת דבריו במשמעות אחרת שקרובה ללשון שהוציא מפיו, כדי שעל ידי כך יוכלו דבריו להתקיים. שיטת רבי מאיר מתבררת ומתבארת במסכת ערכין בדף ה' עמוד א', ולהבנת הדברים נקדים הקדמה קצרה. מפורש בתורה, בספר ויקרא פרק זך, שכשאדם אומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, מתחייב לתת שיעור קצוב של דמים לבדק הבית, וכפי השיעור המפורש שם בפרשה, ואין הערכין לפי שוויו של האדם, אלא הוא סכום קצוב לפי שנות האדם, ולכל גיל יש ערך אחר. והתורה עורכת שם מין טבלה לפי גיל האדם ומין האדם, זכר או נקבה. לפחות מחודש ימים לא נתפרש ערך בתורה. וכן לכלי אין ערך. אמנם, אף שאין להם ערך, יש להם שווי ממוני. ואם אמר דמי כלי זה עליי, או שאמר דמי פלוני פחות מחודש עליי, משלם לבדק הבית את שווי הכלי או את שוויו של פלוני, ושוויו של אדם נקבע כפי שעבד כמותו נמכר בשוק. נחלקו רבי מאיר וחכמים באדם שאמר ערך כלי עליי, או שאמר ערך פלוני פחות מבין חודש עליי. האם מפרשים את דבריו כאילו יקדישם בלשון דמי כלי זה עליי, ומתחייב אדם זה בדמים כפי שווי הכלי, או כשווי הפחות מבין חודש, או שפטור מכלום, כיוון שאין להם ערך קצוב בתורה. דעת רבי מאיר, שאף שאין ערך אין לכלי, וכן אין ערך לפחות מבין חודש ימים, אף על פי כן, חייב בדמי הכלי או בדמיו של הפחות מבין חודש, כי אדם יודע שאין ערכין לאלו, ואין אדם מוציא דבריו לבטלה, וגמר בדעתו להתחייב בדמיהם. ונחליקו הראשונים שם במסכת ערכין בדעת רבי מאיר. רשי כתב שאילו היה ידוע לנו שהאדם הזה טעה וחשב שיש ערך לכלי, לא היינו אומרים אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אלא שמן הסתם אין אנו אומרים שטעה, אלא שידע שדבריו כמו שהם אינם יכולים לחול, ובוודאי נתכוון לאופן המועיל. ואילו דעת התוספות שם, במסכת הערכין, שאפילו כשטועה ואינו יודע, מכל מקום בוודאי כוונתו ללשון שתקנו חכמים שתועיל. ואפילו במקום שטעה וחושב שחלה נזירות מהגרגורות, אומרים שלפי רבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אז אם כן, גם כאן באומר הרייני נזיר מן הגרגורות, אף שאמר דבר שאין לו משמעות, מכיוון שברור שלא הוציא דבריו לבטלה, אומרים שאדם זה טעה וחשב שגם גרגורות הם איסורי נזיר. וכוונתו להיעשר בכל איסורי נזיר ואף בגרגורות, ולכן אומרים בית שמאי שחלה נזירותו. ואף שנזירותו מן הגרגורות לא חלה, מכל מקום חלה נזירותו לגבי כל איסורי נזיר. כך הוא הביור בגמרא לפי הראש. אבל תוספות בדיבור המתחיל, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכן התוספות ריד ביארו, שכמו באומר ערך כלי עליי, אומרים שאדם יודע שאין ערך לכלי ונתכוון לשם דמים, גם כאן אומרים שאדם יודע שאין נזירות בגרגורות, ונתכוון לשם נזירות יין. עכשיו מבארת הגמרא את עמם של בית הלל, ובית הלל סברי לה כרבי יוסי, בית הלל סוברים כרבי יוסי דאמר במסכת תמורה, בדף חפהי עמוד ב', בגמר דבריו אדם נתפס. אדם שאמר שתי לשונות ובכל לשון יש משמעות אחרת, כוונתו שיחול הדבר כפי שאמר בסוף דבריו, ולכן, כאן שאמר הריני נזיר מן הגרגורות, אף שתחילת לשונו שאמר הריני נזיר משמע שקיבל נזירות מיין, אנחנו מפרשים שרצונו שיחול הנדר, כפי שאמר בסוף דבריו מן הגרגורות, ומכיוון שכך, אי נדר ופתחו אימו. בלשון נדר זה יש פתח המתיר את הנדר, שבגמר דבריו אמר מן הגרגורות, וגילה לנו שבתחילת דבריו כשאמר הריני נזיר לא היה בדעתו לקבל נזירות, ולכן הוסיף ואמר מן הגרגורות שהם דברים שאינם שייכים כלל לקבלת נזירות. בדברי רבי יוסי מבוארים שם במשנה במסרת תמורה בדף חפהי עמוד ב' שאומר על בהמה אחת שתהיה תמורת עולה ותמורת שלמים, והן שתי קדושות סותרות, שאם תחול על הבהמה קדושת עולה אין היא קדושה בקדושת שלמים, ואם תחול עליה קדושת שלמים אין היא קדושה בקדושת עולה. נחלקו בדין זה רבי מאיר ורבי יוסי. רבי מאיר סובר שאומרים תפוס לשון ראשון, וחלה הקדושה שאמר בתחילת דבריו, ולכן חלה על הבהמה קדושת עולה. ורבי יוסי סובר שאדם נתפס גם בגמר דבריו, ולכן תייצא הבהמה הזו למרעה עד שיפול במום ותימחר, ויקנו בחצי מדמיה עולה ובחצי מדמיה שלמים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, מדוע לא פרשה הגמרא שטעמם של בית הלל, זה כשיטת חכמים החולקים על רבי מאיר במסכת ערכין וסוברים שאדם מוציא דבריו לבטלה, ואם כן, אין לפרש דבריו שכוונתו לא לנזירות, אלא אמר דברים בתהילים. תרצים התוספות שהגמרא לא רצתה להעמיד את רבי מאיר כבית שמאי ולא כבית הלל. ולכן הגמרא אומרת טעם לדעת בית הלל שאינו נזיר, כיוון שבגמר דבריו אדם נתפס, וגם רבי מאיר הסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, יכול לסבור כבית הלל. עוד שואלים התוספות, שהרי רבי יוסי סובר שאף בגמר דבריו אדם נתפס, והכוונה שמתייחסים לא רק לתחילת דבריו, אלא גם לדבריו האחרונים. ולכן חלות שתי הקדושות, ולפי זה גם כאן צריך לומר שנתייחס לשני החלקים בדבריו, במה שאמר הריני נזיר תחול עליו נזירות, ואת גמר דבריו שאמר מן הגרגורות נפרש שחל עליו איסור נדר מהגרגורות. תרצים התוספות שמוכח מהסוגיה במסכת תמורה בדף חפיו עמוד א', שלא נחלקו התנאים עם תפוס לשון ראשון או אף בגמר דבריו אדם נתפס, אלא במקום שיש שני דיבורים הסותרים אחד לשני, כגון האומר תמורת עולה תמורת שלמים שאי אפשר לומר שהדברים שאמר בסוף באו לפרש את תחילת דבריו, ובזה לרבי מאיר תופסים לשון ראשון ולרבי יוסי, אף בגמר דבריו אדם נתפס ואומרים שחלים שני הדברים שאמר ותמחר הבהמה אחר שיפול במום ויביא בדמי חצי העולה ובדמי חצי השלמים. אבל כאן שאפשר לומר שאין שני דבריו סותרים, אלא מה שאומר מן הגרגורות ומן הדבילה זה פירוש למה שאמר בתחילת דבריו הרי ננזיר, בזה סבר רבי יוסי שרק בגמר דבריו נתפס, וגמר דבריו הם פירוש לתחילת דבריו. דיינו שהוא לא קיבל עליו בכלל נזירות. מקשה הגמרא מדוע לבית שמאי הרי הוא נזיר, ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא, הרי גם לבית שמאי יש להקשות שנדר ופתחו עמו הוא, שכיוון שבגמר דבריו אמר מן הגרגורות בהכרח שכוונתו לסתור את דבריו הקודמים, וגם אם סוברים בית שמאי כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כאן גילה אותו אדם את דעתו, שאף שאמר הרי אני נזיר לא נתכוון לקבל נזירות אלא רצונו לומר דברים בתהילים. ומוסיף הראש ומבאר, שאף שסוברים בית שמאי כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כל זה דווקא כשאומר ערך כלי עליי, שאף שלא שייך ערך בכלי, אנחנו מפרשים את דבריו, שמה שאמר ערך, כוונתו לדמים, אבל בהרי אני נזיר מן הגרגורות, איך נפרש את גמר דבריו מן הגרגורות, הרי אין שייך כלל נזירות בגרגורות. תרץ את הגמרא אל הבית שמאי שאומרים שחלה עליו נזירות צברי לה, הם סוברים כרבי מאיר דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, אין דרך בני אדם לומר דברים בתהילים. ולכן אין לפרש שכוונתו הייתה לומר דבר אחד שהוא נזיר מן הגרגורות, שכיוון שסוף דבריו סותרים את תחילת דבריו, נמצא שאמר דברים בתהילים. אלא מחלקים את דבריו וכאילו אמר שני דברים נפרדים, כיוון שאמר הרי אני נזיר מיד כשאמר כך אבל לנזיר, הרי הוא נזיר, וכי כאמר כאשר סיים את דבריו ואמר מן הגרגורות ומן הדבילה, אינו ממשיך לקבל על עצמו נזירות, אלא להיצ'ו ליהודקעתי, הוא בא להישאל על נדרו ולחזור בו מנזירותו, הוא כמו הנשאל לחכם ומתחרט על נדרו, כך גם הוא בתוך כדי דיבור לקבלת הנזירות מתחרט על קבלתו. ושיעור הזמן של תוך כדי דיבור הוא משך זמן אמירת שלושת התיבות, שלום עליך רבי, שבהם שואל התלמיד בשלום רבו. כך דעת רוב הראשונים לקמן בדף חף עמוד א' בגמרא, ושם בסוגיה תבאר הגמרא את העניין של הזמן הזה בהרחבה. ותוספות בדיבור המתחיל ליצ'ולי וכן הראש מבארים, שהלשון ליצ'ולי זה לאו דווקא, שהרי הוא לא בא להישאל אצל חכם, אלא הכוונה שמתחרט בו ורוצה לחזור בו תוך כדי דיבור. וזה משול לאדם שבא לחכם לשאול על נדרו מחמת חרטתו, וחכם מוצא לו פתח וחרטה, ונמצא שהנדר הוא טעות מעיקרו ובטל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובית שמאי לטעמיו, בית שמאי לשיטתם דאמרי אין שאלה בהקדש, שאם הקדיש אדם חפץ אינו יכול להישאל על הקדשו לחכם, כדי שיתיר לו את ההקדש. ודברי בית שמאי שאין שאלה בהקדש אינם מפורשים במשנה, אבל כיוון ששנינו לקמן בדף למד עמוד ב', שלבית שמאי הקדש חל אפילו בטעות, לכן ודאי שאין מועילה שאלה בהקדש. כי הטעם שבנדרים יכול להישאל לחכם שיתיר לו את נדרו זה משום, שעל ידי שנשאל לחכם ואומר לו שאילו היה נותן לליבו בשעת הנדר את אותו הפתח, לא היה נודר, נחשב הנדר כנדר טעות. ולכן בהקדש אף אם ישאל לחכם ויחשב ההקדש כטעות, לא הותר ההקדש, הרי לבית שמאי, הקדש בטעות, הקדשו. אומרת הגמרא בכיוון דאין שאלה בהקדש, ומעטם שאין שאלה בהקדש, כך גם אין שאלה בנזירות, כי נזירות היא כהקדש. כי נאמר בנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. ולבית שמאי כמו שאין נשאלים על ההקדש, כך המקדיש שאינו יכול לחזור בו מההקדש אפילו תוך כדי דיבור, ולכן גם בנזירות שהיא כהקדש, אינו יכול לחזור בו מקבלת הנזירות אפילו בתוך כדי דיבור. אם כן, ממה שנתבהר בסוגיית הגמרא כאן, שכל מקום שלא מועילה שאלה לחכם, לא מועילה גם חזרה תוך כדי דיבור, מוכח שהטעם שאפשר לחזור מדבריו תוך כדי דיבור, כי על ידי שחוזר מדבריו, הרי זה כאילו דבריו הראשונים נאמרו בטעות, ודיבור שנאמר בטעות, הרי הוא בטל. ולכן הגמרא אומרת שלבית שמאי שהקדש חל גם בטעות, אינו יכול לחזור בו מהקדשו בתוך כדי דיבור. שרק בדבר שאינו חל בטעות, כגון נדרים, מועילה בו חזרה תוך כדי דיבור. אבל הקדש ונזירות לבית שמאי שחלים גם בטעות, אינו יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור. דברי הקצות החושן בסימן רשנון ה' סעיף קטן ב'. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין שאלה לנזירות, למה הגמרא חוזרת לפרש שבית שמאי סוברים כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה? הגמרא כבר פרשה את הדבר הזה. תרצים התוספות שהגמרא רצתה לומר שעדיין מוכרחים להסביר שבית שמאי סוברים כרבי מאיר, והביור בזה הוא כי הגמרא מתרצת שבית שמאי סוברים שאף על פי שהוא נדר ופתחו עמו, אין שאלה בהקדש ובנזיר, לא שייך ללכת לחכם להישאל לא על הקדש ולא על נזירות. וזה ייתכן לומר רק אם הנדר חל רגע אחד. אבל אם הנדר עדיין לא חל, אף אם אין שאלה בנזיר, יכול לחזור בו ואינו נזיר. ולכן הגמרא מקדימה ואומרת שבית שמאי סוברים כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. אם כך, הנדר ודאי חל ומעטה אינו יכול לחזור בו. ועוד דבר מציינים התוספות בדיבור המתחיל אין אדם מוציא דבריו לבטלה. שהגמרא במסכת מנחות בדף קוף ג' מבארת טעם אחר לבית שמאי. שהם סוברים תפוס לשון ראשון. שאמר הרי אני נזיר, ואין מתייחסים כלל למה שאמר מן הגרגורות, ולכן חלה עליו נזירות. ולמה הגמרא כאן לא הביאה את הטעם הזה? מכיוון שהסוגיה כאן היא כמו הסוגיה של הגמרא במסכת תמורה בדף חבב עמוד א', שלא נאמר הדין של תפוס לשון ראשון, אלא במקום ששני הדיבורים סותרים אחד לשני. כגון האומר תמורת עולה תמורת שלמים שאי אפשר להיות שניהם כאחד. אבל כאן שנוכל לומר שמה שאומר מן הגרגורות ומן הדבילה זה פירוש למה שאמר בתחילה הרי אני נזיר, הכל מודים שרק בגמר דבריו נתפס, ואין לומר תפוס לשון ראשון. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובית הלל שאמרו שלא חלה עליו נזירות סברי כרבי שמעון, דתנן, שנינו משנה במסכת מנחות בדף קוף ג' עמוד א', האומר הרי עלי מנחה מן השעורים, ואינו יכול להביא מנחה כזו שאין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים, נחלקו תנאים בדינו של אותו אדם, תנא קמא סובר שחייב להביא מנחה מן החיטים, ורבי שמעון פותר לגמרי, כיוון שלא יתנדב כדרך המתנדבים, שדרך המתנדבים להתנדב דבר הראוי להקרבה. והוא יתנדב מנחה מסעורים, שהוא דבר שאין מקריבים כמוהו בנדבה. וכן האומר הריני נזיר, אף שסיים דבריו ואמר מן הגרגורות, אין אומרים שבתחילה רצה לקבל נזירות ועכשיו חוזר בו, אלא לכתחילה כך הייתה כוונתו לקבל על עצמו נזירות מן הגרגורות. ומכיוון שאין כזו נזירות, לא נדר כדרך הנודרים ולא חלה עליו נזירות כלל. ואילו התוספות בדיבור המתחיל ובית הלל, וכן השיטה מקובצת בשם תוספי הראש, מפרשים שכוונת הגמרא לתרץ שאף שסוברים בית הלל שאומר הריני נזיר מן הגרגורות אינו נזיר, כי חזר בו תוך כדי דיבור, עדיין קשה למה לא יאסר בגרגורות ובדבילה באיסור נדר, על זה מתרצת הגמרא שסוברים בית הלל כרבי שמעון שכל שלא יתנדב כדרך המתנדבים, לא חל נדרו. אותו דבר כאן, לא חל איסור נדר על הגרגורות כי לא נדר כדרך הנודרים, שדרך הנודרים לאסור עליהם דבר בלשון קונם, והוא אסר את הגרגורות בלשון נזירות. ואילו בתוספתא מבוארת מחלוקת בית שמאי ובית הלל באומר הריני נזיר מן הגרגורות באופן אחר מה מבואר כאן בגמרא, שבית שמאי סוברים שאפשר לקבל נזירות בכינויי כינויים, וגם נזיר מהתבילה הוא כינוי לכינויי נזירות, ובית הלל סוברים שאי אפשר לקבל נזירות בכינויי כינויים. ותוספות בדיבור המתחיל הריני מבארים את הטעם שדבילה וגרגורות נחשבים לכינויי כינויים לפי המפורש בתלמוד הירושלמי, שאנשים קוראים לגרגורות בשם תירוש. והוסיפו התוספות במסכת מנחות בדף קוף ג' עמוד א' בדיבור המתחיל הריני, שתחול עליו נזירות דווקא אם כששואלים אותו, הוא מיישיב כך היה בליבי שגרגורות הם תירוש. מביאה הגמרא בדף ט' עמוד ב' ברייתא הסוברת, שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא באופן אחר. אומרת הגמרא מתניתין דלא כאי תנא משנה נשנית שלא כדברי התנא הזה דתניא. שנינו בברייתא האומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה רבי נתן אומר נחלקו בית שמאי ובית הלל בדינו. בית שמאי אומרים אם פרש שכוונתו הייתה לאסור עליו גרגורות ודבילה כקורבן, הרי הוא נדור נאסר בהם באיסור נדר, ואם לא פירש כלום הרי הוא נזיר. כך מפרשים הראש והתוסות במסכת מנחות בדף קוף ב' עמוד ב' בדיבור המתחיל המאני, ואילו המפרש והתוספות הריד מבארים, שנדור ונזיר פירושו שחלים עליו שני איסורים, איסור נדר ואיסור נזיר. ולפי בית שמאי אליבא דרבי נתן, כוונתו גם לנדר וגם לנזירות, וכאילו אמר שני דיבורים נפרדים. במה שאמר הריני נזיר כוונתו לקבל נזירות, ובמה שאמר מן הגרגורות זה דבר נוסף, וכוונתו לאסור עליו גרגורות באיסור נדר. בבית הלל אומרים, נדור ואין נזיר אסור הוא בגרגורות באיסור נדר, ואין נזירות חלה עליו. בדברי רבי נתן הם, לא כתנא קמא ולא כרבי יהודה, כי לשיטתם, לפי בית הלל לא חל עליו שום איסור, לא נזירות ולא נדר. ורבי נתן אמר, שלפי בית הלל חל עליו איסור נדר על הגרגורות, וגם בדעת בית שמאי חלוק רבי נתן על התנאים במשנה, שלפי דברי תנא קמא, אליבא דבית שמאי חלה עליו נזירות ולא נדר, ולרבי יהודה דעת בית שמאי שחל עליו איסור נדר ולא נזירות. ורבי נתן חולק ואומר שלבית שמאי חל עליו או נדר או נזירות כפי כוונתו, או שניהם כפי שפירש המפרש. והקרן נורא כתב בשם המפרש שהראיה שהמשנה אינה כרבי נתן היא, שבמשנה בין נתן הקמא ובין לרב יהודה לדעת בית הלל לא חל עליו שום איסור, ולרבי נתן לבית הלל חל עליו איסור נדר. מבארת הגמרא את טעם מחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי רבי נתן. בית שמאי הסוברים שחל עליו נזירות או נדר, סברי לה כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. ולכן אף שאמר דבר שאין לו משמעות, מכיוון שברור שאין רצונו לומר דברים בלי משמעות, ודאי כוונתו לקבל עליו נזירות ככל דיניה. ולעניין איסור נדר סוברים בית שמאי כרבי יהודה שפירש את דבריהם במשנה, שאם אמר הנודר שרצונו היה שהתאנים יאסרו עליו כקורבן, חל על התאנים איסור נדר. ואילו בית הלל שאמרו שחל עליו איסור נדר, סברי לה כרבי יוסי, שבגמר דבריו אדם נתפס, וכיוון שבגמר דבריו אמר מן הגרגורות, זהו עיקר דבריו, ולכן אינו נזיר אלא נאסר בגרגורות באיסור נדר. מביאה הגמרא לשון אחר בדברי רבי נתן, לישנה אחרינה אמרי לה יש אומרים לשון אחר בברייתא שהובאה לעיל, שאומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, רבי נתן אומר, נחלקו בית שמאי ובית הלל בדינו, בית שמאי אומרים אם פירש שכוונתו הייתה לאסור עליו. גרגורות ודבילה כקורבן הרי הוא נדור, נאסר בהם באיסור נדר ואינו נזיר, לא חלה עליו נזירות, אף אם אמר שכוונתו הייתה לנזירות. ובית הלל אומרים לא נדור ולא נזיר, לא חלה עליו לא איסור נדר ולא נזירות. ורבי נתן חולק על תנא קמא במשנה שלפי תנא קמא לבית שמאי חלה עליו נזירות, ולפי רבי נתן לבית שמאי הוא נדור ואינו נזיר. אבל בשיטת בית הלל לא נחלקו התנאים במשנה עם רבי נתן, שתנא קמא ורבי יהודה מודים שלבית הלל אינו לא נזיר ולא נדור. מבארת הגמרא את טעם מחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי הלשון השני. בית שמאי אומרת הגמרא שסוברים שהוא נדור כרבי יהודה במשנה, שלבית שמאי אם פירש שכוונתו הייתה שהתאנים יאסרו עליו כקורבן, נאסרים עליו התאנים באיסור נדר. ובית הלל שאמרו שלא חל עליו שום איסור, סוברים כרבי שמעון, שכל שלא יתנדף כדרך המתנדבים לא חל נדרו, ולכן לא חל עליו נזירות, כי אין דרך מקבלי נזירות לקבל נזירות מתאנים, וכן לא חל עליו איסור נדר, כי דרך הנודרים לאסור עליהם דבר בלשון קונם, והוא אסר את הגרגורות בלשון נזירות. קונם זה לשון קורבן. מביאה הגמרא משנה בדין המתחייב מנחה שאינה ראויה להקרבה. אומרת הגמרא תנא נתם שנינו שם במשנה במסכת מנחות בדף קוף ג' עמוד א'. האומר הרי עליי מנחה להביא מן השעורים, אדם הנודר להביא מנחה מן השעורים, והדין הוא שכיוון שאין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים, כל המנחות שכתובות בתורה באות סולת, ואין סולת אלא מן החיטים, שנאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק ב', סולת חיטים תעשה אותם. יש שתי מנחות חובה שבאות מן השעורים, מנחת הסוטה שבאה מן השעורים, כאן נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט' והביא את קורבנה עליה, עשירית העיפה קמח שעורים, וכן למדו חזל במסכת מנחות בדף סמכת עמוד ב' מדרשת הפסוקים, שמנחת העומר הקריבה ביום הראשון של חול המועד פסח, באה מן השעורים. אז אם כן נאמר במשנה במסכת מנחות, האומר הרי עליי מנחה להביא מן השעורים, אדם הנודר להביא מנחה מן השעורים, הדינו שכיוון שאין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים, יביא מנחה מן החיטים, וכן הנודר הרי עליי להביא מנחה מקמח שאינו מנופה, כיוון שאין מנחה באה אלא מסולת מנופה, יביא מנחה מן הסולת. וכן הנודר הרי עליי להביא מנחה שלא בשמן ולבונה, בלי שמן ובלי לבונה, אז כיוון שאין מנחה של נדבה באה בלי שמן ולבונה, כך שנינו במשנה במסכת סוטה בדף י' עמוד א', כל המנחות טעונות שמן ולבונה חוץ ממנחת חוטה ומנחת סוטה. ורשי כותב שם כדכתיב, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם סולת תהיה קורבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. אז במקרה זה אומרת המשנה שם, במסכת מנחות שמביאה אותה כאן הגמרא, יביאנה למנחתו בשמן ולבונה. וכן הנודר הרי עליי להביא חצי איסרון למנחה, כיוון שאין מנחת נדבה באה בפחות מאיסרון סולת, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א, איסרון סולת למנחה, איסרון לכל מנחה, אומר רש"י. ורק מנחת חביתין שכהן גדול מחויב להביאה כל יום, מביא חצי עשרונה בבוקר, וחצי איסרון בין הארבעים. כנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק י' ג' זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום ימשך אותו עשירית עיפה סולת מנחה, תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אז אם כן, מי שנודר, הרי עליי להביא חצי איסרון למנחה, כיוון שאין מנחת נדבה באה בפחות מאיסרון סולת, יביא איסרון שלם. וכן הנודר, הרי עליי להביא איסרון ומחצה למנחה, יביא שניים, כי אין המתנדבים מנחה, מתנדבים בחצאי איסרון, אלא רק עשרונים שלימים. ובכל המקרים הללו רבי שמעון פותר ואינו חייב להביא מנחה כלל, כיוון שלא יתנדב כדרך המתנדבים, שדרך המתנדבים להתנדב דבר הראוי להקרבה, והוא יתנדב דבר שאין מקריבים כמוהו בנדבה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, האם המשנה הזו במסכת מנחות היא כבית שמאי או כבית הלל. שואלת הגמרא, מן תנא כדעת מי סובר תנא קמא, ששנה במשנה במסכת מנחות, דחי אמר שכאשר אדם אמר הרי עלי מנחה מן השעורים, מחויב הוא להביא מנחה ומביא מנחתו מן החיטים כהלכתה. משיבה הגמרא, אמר חזקיה, דעת תנא קמא במשנה במסכת מנחות במחלוקת שנויה. נחלקו בה במשנתנו בית שמאי ובית הלל, ודעת תנא קמא במסכת מנחות כבית שמאי. ומבאר חזקיה מניין שתנא קמא סובר כבית שמאי. לאו אמרי בית שמאי וכי לא אמרו בית שמאי, כי אמר שאומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, אבי נזיר שחלה עליו נזירות, ולמרות שאין נזירות מן הגרגורות, אומרים בית שמאי, כיוון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ודאי כוונתו לקבל את הנזירות ככל דיניה, אחי נמי. כך גם כאן סוברים בית שמאי, כי אמר שאומר הרי עליי מנחה מן השעורים, מביא מן החיטים, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכוונתו הייתה להתחייב במנחה ככל דיניה. מקשה הגאון רבי עקיבא איגר והבית מאיר, הרי טעמם של בית שמאי שכיוון שכוונת הנודר הייתה לקבל על עצמו נזירות כשאמר הריני נזיר, אף שבאמירת מן הגרגורות רצונו לחזור בו לא מועילה חזרתו וחל עליו נזירות, כיוון שאין שאלה בהקדש. ואם כן, כל זה דווקא במקדיש בהמה ומקבל על עצמו נזירות, שמיד שמקדיש את הבהמה חלה עליה קדושה, וכן מיד כשאומר הריני נזיר חלה עליו קדושת הנזיר. אבל האומר הרי עליי להביא מנחה, אין זה אלא קבלה והתחייבות בנדר. אבל מחמת דיבורו לא חל איסור קדושה, שאפשר לומר בהם שאין שאלה בהקדש, ואם כן, יהיה דינו ככל שאר נדרים שגם בית שמאי מודים שאפשר להישאל עליהם. תרץ הבית מאיר שכיוון שנתבהר לקמן בדף למד א' עמוד א', שהטעם שלפי בית שמאי אין שאלה בהקדש, שלומדים תחילת הקדש שחל בטעות מתמורה שהיא סוף הקדש, וחלה בטעות ותמורה נקראת סוף הקדש, שהקדושה שהחיל על בהמת החולין באה מכוח הקדושה שהייתה על בהמת ההקדש, ולומדים שתמורה חלה בטעות ממה שכתוב לגבי תמורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, ודרש רבי יוסי יהיה לרבות שוגה כמזיד. אם כן, בלימוד של הקדש מתמורה נכללים כל אופני ההקדש, ולכן גם באומר הרי עליי מנחה או הרי עליי עולה, דעת בית שמאי שאין שאלה לנדר כזה, כיוון שהוא מנדרי הקדש. ומה שלמדנו שיש שאלה בנדרים, מדרשת הפסוק לא יחל דברו אבל אחרים מוחלין לו, כל זה דווקא בנדרי איסור או שבועות, אבל לא בנדרי הקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, בעניין מה ששאלנו, כמו מי הולכת המשנה במסכת מנחות, אז כאמור תירץ חזקיה שהמשנה שם הולכת כשיטת בית שמאי, יותר נכון תנא קמא, שהרי רבי שמעון חולק על תנא קמא, אז תנא קמא במסכת מנחות סובר כבית שמאי. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו רבי יוחנן אמר אין הכרח להעמיד את דברי תנא קמא במסכת מנחות כבית שמאי, אלא אפילו תימא, גם אם תאמר שדברי תנא קמא הם כדברי הכל, וגם בית הלל מודים שהנודר להביא מנחה מן השעורים יביא מן החיטים, משום שדין זה נאמר דווקא באופן שאומר הנודר לאחר נדרו, אילו הייתי יודע שאין נודרין כך, לא נדרתי כך, אלא כך. אילו הייתי יודע שאי אפשר לנדור להביא מנחה מן השעורים, לא הייתי נודר כך, אלא הייתי נודר כמו שצריך להביא מנחה מן החיטים. ומה שנדרתי להביא מן השעורים היה משום שטעיתי וחשבתי שכמו שמנחת העומר ומנחת סוטה באות מן השעורים, כך גם אפשר להביא מנחת נדבה מן השעורים, וכיוון שפרש שרצונו היה להתחייב מנחה כהלכתה, חייב להביא מן החיטים. אמנם האומר הריני נזיר מן הגרגורות, אין דבר שיכול לטעות בו שלא שייך כלל גרגורות לנזירות, ולכן סוברים בית הלל שלא חלה נזירות עליו, אינו יכול לומר שטעה ולפרש שרצונו היה לקבל נזירות כהלכתה. דנה הגמרא בדין הנודר להביא מנחה מעדשים. אמר חזקיה, לא, שאנו לא נאמר במשנה במסכת מנחות שהנודר להביא מנחה שאין מקריבים כמוה חייב להביא מנחה מהחיטים לפי תנא קמא, זה רק כשאמר הרי עליי מנחה מן השעורים. אבל אמר הרי עליי מנחה מן העדשים, לא מייתי ולא כלום, אינו מביא מנחה כלל. כי דווקא בנודר להביא מנחה מן השעורים, יש לומר שרצונו היה להתחייב מנחה כהלכתה וטעה, וחשב שאפשר להביא גם מנחת נדבה משעורים, כמו שמביא מנחת חובה של חוטה וסוטה משעורים. אבל הנודר להביא מנחה מן העדשים, אין מקום לומר שטעה, שהדבר ידוע שהם מנחה באה מן העדשים. מקשה הגמרא על דברי חזקיה. מכדי הרי חזקיה שאמר שהנודר מנחה מן העדשים פטור מלהביא מנחה, כמן מוקים לה למתניתין, כאיזה תנה מעמיד את המשנה שם במסכת מנחות כבית שמאי. כפי שנתבהר לאל שחזקיה אמר שהמשנה במסכת מנחות נשנית בשיטת בית שמאי, ואם כך קשה, עדשים לגבי מנחה כגרגורות לגבי נזיר דמו, הרי כמו שכל הנודר להביא מנחה יודע שאין מנחה באה מן העדשים, כך גם כל הנודר בנזירות יודע שאין נזירות מן הגרגורות. ובכל זאת כאמרי בית שמי, ובכל זאת אומרים בית שמי שאומר הרי אני נזיר מן הגרגורות, אבי נזיר, הרי הוא נזיר, ואם כך מן הדין היה, שלבית שמי גם הנודר להביא מנחה מן העדשים חייב להביא מן החיטים. מתרץ את הגמרא עד הרבה חזקיה, חזר בו חזקיה, ממה שהעמיד את המשנה במסכת מנחות כבית שמי לפי תנא קמא, שסוברים בית שמי שאומר הריני נזיר מן הגרגורות, חלה עליו נזירות. מההסבר הזה חזר בו חזקיה, והגמרא תבאר את דברי חזקיה להלן, אחרי שהתבאר הטעם שחזר בו. מבאר את הגמרא מדוע חזקיה חזר בו, ושואל את הגמרא ועמי עד הרבה מאיזו סיבה חזר בו חזקיה, הרי היה יכול להמשיך ולפרש את המשנה במסכת מנחות כבית שמי לפי תנא קמא ולומר שהדין של המשנה הוא גם באופן שאומר הרי עליי מנחה מן העדשים שחייב להביא מנחה מן החיטים, משום שהעדשים לגבי מנחה הם כגרגורות לגבי נזיר. מה דחק את חזקיה לומר שהדין של המשנה במסכת מנחות הוא רק בחיטים ולא בעדשים, שמשום כך חזר בו ממה שהעמיד את המשנה במסכת מנחות כבית שמי לפי תנא קמא? משיבה הגמרא אמר רבה, הטעם שחזקיה חזר בו הוא משום דמתניתן קשיטי, הוא התקשה בפירוש המשנה, אם המשנה היא כבית שמי, מה עיר ידתני מן הסעורים? מה הסיבה שכתוב במשנה, שאדם התנדב ואמר הרי עליי להביא מנחה מן הסעורים? ליטני, היה צריך התנא לכתוב הרי עליי מנחה להביא מן העדשים, שהרי לפי בית שמי גם באופן זה חייבו להביא מנחה מן החיטים. ובעדשים יש חידוש גדול יותר מהאומר הרי עליי מנחה מן הסעורים, שאפילו כשאומר מן העדשים ונראה שאומר דברים בתהילים, שהרי אין מביאים מהם מנחה כלל, גם בזה חייב להביא מנחה מן החיטים. כי לפי תנא קמא במשנה בנזיר שאמר שדעת בית שמי שחל עליו נזירות, אם כך גם הנודר מן העדשים חייב להביא מנחה, כי כמו שגרגורות אינם שייכים לנזירות ובכל זאת סוברים בית שמי שחל על נזירות, כך גם הנודר מן העדשים אף שאינם שייכים במנחות, המתנדב מנחה מהם יש לחייבו להביא מנחה מן החיטים. ומכוח שזה לא נאמר במשנה, חזר בו חזקיה ואמר שאי אפשר לפרש את המשנה במסכת מנחות כבית שמי. עכשיו מבארת הגמרא את דברי חזקיה, אלא כך סבר חזקיה אחר שחזר בו, כי כאמרי בית שמי הטעם, כשאמרו בית שמי שם, שאומר הריני נזיר מן הגרגורות, חל עליו איסור, ובמקרה הזה כשכתוב הטעם, שם פירושו במשנה במסכת נזיר. וכיוון שחזקיה פירש את המשנה במסכת מנחות, אז לשון שם מתפרש על המשנה במסכת נזיר. אם כן, סובר חזקיה אחר שחזר בו מה שאמרו בית שמי, שאומר הריני נזיר מן הגרגורות חל עליו איסור, אין הפירוש שחל עליו איסור נזירות, אלא כדברי רבי יהודה, שחל עליו ניסור נדר, ובאופן שפירש את דבריו שרצונו היה לאסור עליו גרגורות כקורבן. ואת המשנה במסכת מנחות מעמיד חזקיה בשיטת בית שמי לפי פירוש רבי יהודה, שכמו שאומר הריני נזיר מן הגרגורות, אף שנדר מן הגרגורות בלשון נזירות, חל הנדר לפי בית שמי, ולמה? כי שייך איסורי נדרים בגרגורות, כך גם האומר, הרי עליי מנחה מן הסעורים, חייב להביא מנחה מן החיטים, כיוון שהתנדב דבר ששייך לקורבן מנחה, שמצילו מנחה מסעורים במנחת סוטה, ובמנחת העומר, אבל הנודר מן העדשים פטור לגמרי, כי נדר בדבר שאינו שייך למנחות כלל. ואומר הראש, אבל אי אפשר להעמיד את דברי תנא קמא כבית הלל, כי לבית הלל, כמו שאומר הריני נזיר מן הגרגורות, לא נאסר אפילו בנדר, כי לא אמר לשון שראוי לנדור בו, שהרי אמר בלשון נזירות, הוא הדין הנודר להביא מנחה מן הסעורים, לא יביא מן החיטים, כי לא נדר בלשון שראוי להתחייב בו מנחה. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר דעת רבי יוחנן בנודר להביא מנחה מעדשים, לדעת תנא קמא במשנה במסכת מנחות אפילו נודר להביא מנחה מן העדשים, חייב להביא מנחה מן החיטים. שואלת הגמרא, והרבי יוחנן הוא דהמר, רבי יוחנן הוא זה שאמר שהמשנה במסכת מנחות נשנית בשיטת בית הלל וחייב להביא מנחת חיטים דווקא באומר הנודר, טעיתי, וחשבתי שאפשר להביא מנחה מסעורים, ואילו הייתי יודע שאין נודרים כך, שאין נודרים סעורים למנחת נדבה, לא נדרתי כך. לא הייתי נודר מנחה מסעורים אלא כך, אלא הייתי נודר מנחה מן החיטים, ואם כן אי אפשר לומר שלדברי רבי יוחנן גם הנודר מן העדשים חייב במנחה, שהרי אינו יכול לומר טעיתי וחשבתי שמנחה באה מהעדשים, לא שייך לטעות בדבר הידוע לכל שאין מנחה באה מהעדשים. תרץ את הגמרא, באמת רבי יוחנן סבר שאומר הרי עליי מנחה מן העדשים פטור, כיוון שלדבריו המשנה היא כדעת בית הלל, ומה שאמר רבי יוחנן שחייב להביא מנחה מהחיטים, לדבריו דחזקיה ודקה אמר. לפי מה שחזקיה העמיד את המשנה בתחילה כבית שמי לפי תנא קמא אלה שחזר בו, משום שלפי בית שמי צריך אף הנודר מן העדשים להיות חייב, ובמשנה משמע שהנודר מן העדשים פטור, לכן פנה אליו רבי יוחנן ואמר לו, את מה איתם כעדרת בך? אתה חזקי, מה הטעם שחזרת בך משום דלא קטני מן העדשים, בגלל שלא שנינו במשנה מן העדשים. ואם הנודר מן העדשים חייב להביא מנחה מן החיטים, התנא היה צריך להשמיע, היינו שהאומר הרי עליי מנחה מן העדשים, חייב להביא מנחה מן החיטים. כי יש בזה חידוש גדול יותר, מן האומר, הרי עליי מנחה מן השעורים. שאפילו שאין מביא מן העדשים מנחה כלל, ונראה היה שאומר דברים בתהילים, גם בזה אמרו, בית שמאי שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וחייב להביא מנחה מן החיטים. וכל שכן הנודר מן השעורים, שצריך להביא מנחה מן החיטים. ואם זה לא נאמר, במשנה, הנודר מן העדשים, לכן אתה חזקי, חזרת בך, מההסבר, שתנא קמא במסכת מנחות, סובר כמו בית שמאי. אומר לו רבי יוחנן, משום זה לא היית צריך לחזור בך, כי מה שלא שנינו מן העדשים, דילמה לא מבעיה כאמר, שמה המשנה נשנית בדרך של אין צריך לומר, כלומר, לא מבעיה, לא צריך להשמיענו, כי אמר שאומר הרי עלי מנחה מן העדשים, דמה איתי מנחה מעל יתה, שחייב להביא מנחה מעולה מן החיטים, ככל מנחת נדבה, די קלם אמר כי יש לומר שאומר מן העדשים, מהדר ודהדר בי. חוזר בו ממה שאמר בתחילת דבריו, הרי עלי מנחה, שבתחילה רצה להתחייב מנחה גמורה, וכעת חוזר בו ואומר מן העדשים, ותפוס לשון ראשון, דבריו חלים כפי מה שאמר בלשון הראשון שאמר הרי עלי מנחה. ולכן פשוט לתנא קמא שהנודר מן העדשים חייב במנחה, ולא הוא צריך להשמיענו את הדין הזה לגבי עדשים במשנה. אלא כי אמר כאשר אומר הנודר הרי עלי מנחה מן השעורים, אם לא היה משמיע לנו התנא שחייב להביא מנחה מן החיטים, היה מקום לטעות בדברי התנא ולומר, שוודאי דאחי כאמר, ודאי כך הייתה כוונת דבריו, איכא צ'א כמנחת העומר, אם המנחה שאני מתנדב מן השעורים יכולה להיות קדושה כמנחת העומר, או כמנחת הסוטה שהם שתי מנחות הבאות מן השעורים תקדוש, אז תתקדש המנחה כפי דיבורי ויחול עלי חיוב להביא את המנחה הזו. אבל אם לא תתקדש המנחה שאבי מן השעורים, לא, אין רצוני שיחול עלי חיוב להביא מנחה כלל. ואם כך הייתה כוונתו של הנודר, פטור לגמרי מלהביא מנחה. לכן כמה שמלן, השמיענו התנא שאף כשאמר הרי עלי מנחה מן השעורים, הוא מתחייב, דמייתי מן החיטים. הוא מתחייב להביא מנחה מן החיטים. ומפרשים את דבריו שבתחילה רצה להביא מנחה כדינה, ולכן אמר הרי עלי מנחה, ושוב נתחרט וחזר בו ואמר מן השעורים. וכיוון שאומרים תפוס לשון ראשון, חל עליו חיוב להביא מנחה כהלכתה, כמו שאמר בתחילת דבריו. וכל הסוגיה הזו מובאת גם במסכת מנחות בדף קוף ג' עמוד א', והגמרא שם מוסיפה את דברי זעירי. לא שנו, אלא דאמר מנחה, אבל לא אמר מנחה, לא. וכותב שם רשי, שזעירי בא לבאר את מה שחזקיה העמיד בתחילת הסוגיה, שהמשנה האומרת, הרי עלי מנחה מן השעורים, בשיטת בית שמאי נשנית, כי בית שמאי סוברים תפוס לשון ראשון, ולזה אמר זעירי, שרק אם אומר הרי עלי מנחה שיש שני חלקים בדבריו, הראשון הרי עלי מנחה והשני מן השעורים, לכן ניתן לחייבו כפי הלשון הראשון שאמר הרי עלי מנחה. אבל אילו אמר הרי עלי מנחת שעורים שאין כאן שני דיבורים, שכיוון שאמר מנחת, הרי דיבור זה מחובר למה שאמר אחר כך שעורים, ולא ניתן להפריד בין שתי התיבות, אז לא ניתן לומר תפוס לשון ראשון. כך פירושו של רשי שם. אבל תוספות שם בדיבור המתחיל מאי חולק על רשי ומבאר שזעירי בא לפרש את דברי רבי יוחנן, שאף לדעת חכמים אינו חייב במנחה רק אם אומר אילו הייתי יודע. ופירש זעירי שכל זה רק אם אמר מנחה, שהלשון מנחה זו לשון המחייבת להביא מנחה אף אם לא מסיים את דבריו. ולכן אם אומר אילו הייתי יודע, אומרים שמה שאמר מן השעורים בטעות אמרו, והם דברים בתהילים. אבל אם אומר מנחת, אף אם אומר אילו הייתי יודע, אינו חייב במנחה לדעת רבי יוחנן, כי סוף סוף לא אמר לשון מתוקן שאפשר לחייבו במנחה על ידי הלשון הזו. אם כן, למסקנת הגמרא כאן מבואר שהנודר מן העדשים פטור לכל הדעות, ואף רבי יוחנן שאמר חייב, אין כוונתו אלא להקשות על חזקיה שחזר בו וסובר שמהמשנה מוכח שמן העדשים פטור. ולזה אמר לו רבי יוחנן שאין סיבה לחזרה, ומהמשנה אין הכרח שהנודר להביא מנחה מן העדשים פטור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. הרואה פרה רובצת במקומה בכבידות ונראה שאין היא יכולה לעמוד, אמר האדם הזה, הרי כל הרואה את הפרה רובצת כך סבור בליבו שאמרה פרה זו, שהפרה הזו חושבת שלא תוכל לעמוד, וכדי להראות עד כמה ברור לו שאין הפרה יכולה לעמוד, נודר ואומר, הרי אני נזירה, הרי אני מקבל על עצמי נזירות מבשרה, אם עומדת, אם הפרה תעמוד וכופל את דברה ואומר, ואני נזיר מבשרה אם תעמוד, וכן הרואה דלת סגורה בחוזקה ואמר, כל הרואה דלת זו סבור בליבו, שאומר הדלת הזה, שדלת זו חושבת שלא תוכל להיפתח, וכדי להראות עד כמה ברור לו שאין הדלת יכולה להיפתח, נודר ואומר, הרי אני נזירה, הרי אני מקבל על עצמי נזירות מדלת זו, אם נפתח, אם הדלת תיפתח, וכופל דבריו ואומר, ואני נזיר מהדלת אם תיפתח. בית שמאי אומרים, נזיר חל עליו נזירות ככל דיניה, אף שקיבל נזירות מבשר הפרה ומהדלת. ובית הלל אומרים, אינו נזיר, לא חל עליו נזירות, כי אין נזירות אלא מיוצא מגפן היין. וכמו שנחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה לאל בדפתת עמוד א' לגבי האומר הריני נזיר מן הגרגורות, כך נחלקו גם במקבל נזירות מבשר פרה ומדלת. מביאה המשנה דעה אחרת בשיטת בית שמאי, אמר רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי שבדיבורו לא חל עליו איסור, לא אמרו כן, לעניין שתחול עליו נזירות, אלא לגבי איסור נדר שחל על הפרה, ובאומר הנודר שכוונתו הייתה לומר, הרי פרה זו עליי קורבן, הרי פרה זו אסורה עליי באיסור נדר כקורבן. וכמו שביארנו לאל במשנה בדפתת עמוד א' שנזירות יכולה להתפרש בלשון פרישות, שרצונו להפריש עצמו מבשר הפרה על ידי נדר. אם עומדת היא, אם היא תעמוד, ובאופן זה חלים דבריו ונאסרת הפרה עליו באיסור נדר, אבל גם לבית שמאי לא חלה עליו נזירות. וכותב המפרש שרבי יהודה לא חולק על הדין השני שבמשנה בנודר מדלת ומודה, שלא אמרו בית שמאי שאומר על דלת הרי אני נזיר מדלת זו, והרי היא עליי קורבן, שהוא נדור, כי לא שייך לשון נדרים בדלת כלל. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הבינה הגמרא שמה ששנינו במשנה אמרה פרה זו הרי אני נזירה, אם עומדת אני, כל זה הם מדברי הפרה, ולכן מקשה הגמרא וכי פרה מכמשתעיה, וכי פרה יכולה לדבר. מתרץ את הגמרא, אמר רמי בר חמה, אין לפרש במשנה שהפרה דיברה אל אחה במאי עסקינן, במה מדובר כאן, כגון שהייתה פרה רבוצה לפניו, ואמר האדם הרואה אותה כסבורה פרה זו שאינה עומדת, פרה זו הרבוצה כל כך בכבידות חושבת שאינה יכולה לעמוד מעליה. וכדי להראות עד כמה ברור לו הדבר שאין הפרה יכולה לעמוד מעליה, אמר הריני נזיר מבשרה, יהיה נזיר מבשרה אם עמדה מעליה, אם הפרה תצליח לעמוד מעליה. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל פרה, אבל המפרש ביאר שהפרה סבורה שאינה עומדת לעולם על ידי אדם, ולכן נודר שאם תתקיים מחשבתה שהיא תעמוד מעליה, יהיה נזיר, וכוונתו לומר שלא תתקיים מחשבתה, כי הוא ילך ויקימנה. וממשיכה הגמרא להסביר ואומרת, לבסוף עמדה הפרה מאליה ונמצא שנתקיים תנאו, וצריכה לחול עליו נזירות. ותוספות מסבירים בדיבור המתחיל מי? רמי בר חמה מפרש הנודר יתנה שיהיה נזיר רק אם הפרה תעמוד מאליה, כי אין לומר שהנודר יתנה בסתם שאם תעמוד הפרה יהיה נזיר, בכוונתו בין אם היא תעמוד מאליה, בין אם היא תעמוד על ידי אחרים, כי אין הדרך להתנות בדבר שוודאי יהיה, שהרי בסוף ודאי הפרה תעמוד. והראש מוסיף, שאם יתנה שאם תעמוד הפרה יהיה נזיר מבשרה, אין בזה חידוש כלל, ופשוט שיהיה הדין תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל, והיה אפשר להעמיד שאמר הריני נזיר מבשר פרה, בלי שיתנה תנאי כלשהו. ולכן הוסיף רמי בר חמה שיש חידוש בתנאי ששנינו במשנה, שהנודר מתנה את נזירותו בעמידת הפרה, וכוונתו דווקא אם תעמוד הפרה מאליה. אז עוד פעם מפרש רמי בר חמה, במה מדובר במשנה, כגון שהייתה פרה רבוצה לפניו, ואמר האדם הרואה אותה כסבורה פרה זו שאינה עומדת, פרה זו הרבוצה כל כך בכבידות חושבת שאינה יכולה לעמוד מאליה, וכדי להראות עד כמה ברור לו הדבר שאין הפרה יכולה לעמוד מאליה, אמר הריני נזיר מבשרה, יהיה נזיר מבשרה אם עמדה מאליה, אם הפרה תצליח לעמוד מאליה, ולבסוף הפרה עמדה מאליה, ונמצא שנתקיים תנאו וצריכה לחול עליו נזירות, אלא כיוון שאמר שהוא נזיר מבשר הפרה ולא קיבל על עצמו נזירות מיין, נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. והלכו בית שמאי לשיטתן ובית הלל לשיטתן. ומחלוקתם של בית שמאי ובית הלל היא כשיטתם במשנה הקודמת לאל בדפתת עמוד א', שנחלקו בדין האומר הריני נזיר מגרגורות ודבילה. בית שמאי דאמרי, בית שמאי שאומרים שאדם הנודר ואומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, אבי נזיר חל עליו נזירות ככל דיני החנמי גם כאן במשנתנו, כי אמר כשאמר הנודר הריני נזיר מבשרה של הפרה, אבי נזיר. כי מיד כשאמר הריני נזיר, חל עליו נזירות, ומה שמוסיף ואומר מן הגרגורות או מבשרה, כוונתו לחזור בו מקבלת הנזירות. ודעת בית שמאי שאי אפשר לחזור מקבלת נזירות אפילו בתוך כדי דיבור. ובית הלל אומרים שבין בגרגורות ובין בבשר פרה, לא אבי נזיר, לא חל עליו נזירות. כי אדם יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור. ולכן כשאומר מן הגרגורות וכן כשאומר מבשר הפרה, חוזר בו ממה שאמר הריני נזיר ולא חל עליו נזירות. ולהל בדפתת עמוד א' נתבהר טעם נוסף מדוע לבית הלל לא חל עליו נזירות, כיוון שבית הלל סוברים כרבי שמעון שכל שלא התנדב כדרך המתנדבים, אין בדבריו כלום. ותוספות בדיבור המתחיל פרה וכן הראש פירשו שלושה אופנים בפירוש הנדר שבמשנה לפי רמי בר חמה. פירוש ראשון, אדם הרואה פרה רבוצה ואומר, אמרה פרה זו, כלומר הפרה סבורה שמחמת שהיא רבוצה כל כך בכבדות אין בכוחה לעמוד מעליה, וכדי להראות עד כמה ברור לו שאינה יכולה לעמוד מעליה, אומר האדם, הרי היא נזירה, אם עומדת. וכשיטה זו, ביארנו את דברי הגמרא. שיטה שנייה של הרב רבי יוסף קלצון איש ירושלים, הוא מפרש הלשון ששנינו במשנה, אמרה פרה זו, הרי היא נזירה, אם עומדת, וכביכול מדברי הפרה. שהנודר אומר שפרה זו סבורה שאינה יכולה לעמוד, וכיוון שרוצה היא מאוד לעמוד, ברצונה לנדור שתהיה נזירה אם תעמוד. וזה שהנודר אומר כן על הפרה, הוא בלשון משל, שכמו שאדם נודר בעת צרה, כך גם הפרה נודרת בצרתה. ואומר הנודר שכיוון שכן הוא רצון הפרה, אני אקבל על עצמי נזירות במקומה כדי לעשות רצונה. ואומר, הרי אני נזיר מבשר הפרה, אם עומדת היא מעליה. ולשון המשנה היא מדברי הפרה, ורמי ברחמה הוסיף את לשון האדם הרואה בצרת הפרה, ואומר בפירוש, הרי אני נזיר מבשרה אם תעמוד מעליה. אבל על הפירוש הזה, התוספות מקשים, הרי כל דיבורה של הפרה הובא לחינם, כי אינו נעשה נזיר על ידי דיבורה, אלא על ידי שאחר שגומר לספר את דברי הפרה, הוא אומר במפורש, הרי אני נזיר מבשר הפרה. לכן מפרשים התוספות פירוש שלישי, שמה ששנינו במשנה הכל הוא מדברי הפרה. שהנודר מספר שהפרה סבורה לומר, הרי אני נזירה אם עומדת אני, והאדם לא אומר לשון קבלת נזירות, אלא כיוון שסיפר את דבריה, מוכח שכוונתו לקבל על עצמו את הנזירות שרצתה הפרה לקבל. ואין לומר שהפרה רצתה לקבל נזירות מיין שאינה שייכת בה, אלא הפרה רצתה לקבל נזירות שלא ייהנו בבשרה. והאדם המספר דברי הפרה, כוונתו לקיים דבריה ולהיות נזיר מבשרה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ת' במסכת נזיר עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה טעמם של בית שמאי שאם נזר מן הגרגורות נאסר? שאלה שנייה, נוזר מן הגרגורות לבית הלל מדינו? שאלה שלישית, איזה משמעות של נדר יש בלשון הרי אני נזיר? שאלה רביעית, מה הדין של מי שמקבל על עצמו להביא מנחה מסעורים? שאלה חמישית, איזה מנחות באות מן הסעורים? והשאלה האחרונה, על דף ת', מה הדין של מי שקיבל על עצמו להביא מנחה מהדשים? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדף ת' במסכת נזיר. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום. לא לפני שנשמע את הפתיח המוזיקלי למפעל המשנה היומית. יבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו ללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומעים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומעים מוכזים אנו בסדר מועד מסכת עירובין, המסכת השנייה בסדר מועד, פרק ב' משנה ג'. רבי יהודה חולק על הדין האחרון במשנה הקודמת, אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, מותר להגדיל את השטח המוקף עד בית צעתיים, ולא יותר, השטח שמסביב לבאר. אמרו לו חכמים, לרבי יהודה לא אמרו שיעור של בית צעתיים, אלא לעניין גינה שמגדלים במיני זרעים, ולעניין קרפף, היקף גדול מחוץ לעיר המשמש כמחסן העיצים, ההיקף של מקומות אלו אינו לצורך דירת אדם, ולכן גזרו חכמים שאינו מועיל להחשיבם כרשות היחיד בשבת, אלא עד שטח של בית צעתיים. אבל אם היה מקום שהוקף לשם דירה, כגון דיר שעושים בזדות לבהמות, פעם כאן ופעם כאן כדי לזבל את השדה בגלליין, או סחר, מקום גדור בתוך העיר לשמירת הבהמות או מוקצה, רחבה שאחורי הבתים או חצר שלפני הבתים, אז אפילו אם המקום המוקף הוא בית חמשת קורין, ואפילו בית עשר קורין, מותר לטלטל בו. והרי גם פסי ביראות נחשבים כהיקף לדירה, כי מי הבאר ראויים לשתיית אדם. אם כן מותר לטלטל בין הפסים אפילו אם יש שם יותר מבית צעתיים. ולפיכך הדין הוא שמותר להרחיק את הפסים מן הבאר כל שיעור שהוא, ובלבד שירבה בפסים כדת הנקמה במשנה לעיל. מסכת עירובין פרק ב' משנה ד', מחלוקת נוספת בין רבי יהודה לחכמים בעניין פסי ביראות. רבי יהודה אומר, אם הייתה דרך הרבים עוברת בין הפסים, הוא מפסקתן מפסיקה ביני מסלקן על הצדדים, יעביר את דרך הרבים לצד אל מחוץ לפסים, שכל זמן שהדרך עוברת בין הפסים, הרי הדרך מבטלת את הכשר המחיצות, והחכמים אומרים אינו צריך לסלק את הדרך מבין הפסים כי המחיצות כשרות אף על פי שהרבים עוברים ביניהם. מגדירה המשנה את סוגי מקורות המים שבהם התירו לעשות פסים לעולי רגלים, אחד בור חפירה בקרקע שמתכנסים במי גשמים של הרבים, ובאר נביאת מי תאום של הרבים ובאר של היחיד, כל אלו עושים להם פסים כדי להתיר שאיבת מים מתוכם בשבת. אבל לבור היחיד הם עושים פסים שמה יתייבש הבור, ובעליו ימשיך לטלטל סביבו שלא כדין, אלא עושים לו מחיצה גמורה, גבוהה 10 טפחים. בבור של רבים לעומת זאת התירו פסים שכן אם יתייבש, הזכירו הרבים זה לזה, שלא לטלטל. וכן הותרו פסים בבארות של מים נובעים, בין של יחיד בין של רבים, כי אינן עשויות להתייבש, אלו הם דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן בבא אומר, אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד שיש בה 2 מעלות, היא גם מקור מים נובעים וגם שייכת לרבים. ואולם לשאר, דהיינו לבאר היחיד ולבור, בין של רבים בין של יחיד, אין מועיל פסים, אלא עושים להם חגורה מחיצה גבוהה 10 טפחים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י' בשבט תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ט', הדף הפותח את הפרק השני במסכת נזיר, פרק ששמו הריני נזיר, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה מחר, יום חמישי י"א בשבט תשפ"ג, ונלמד דף י' במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.